לפני כ-200 שנה החלו להתחולל בעם ישראל שני שינויים דרמטיים שהשפעתם קיימת כמובן עד היום, אולי אפילו מתגברת עד היום. עד פחות או יותר לפני 200 שנים, אם היית שואל מהו מגבש הזהות, מה החוט השני שרוקם את עם ישראל לחטיבה אחת, התשובה החד משמעית הייתה במשך מאות שנים התורה. התורה שמתאפיינת במשפחה היהודית, שמתאפיינת בשבת, שמתאפיינת במאכלים שמבדילים אותנו בין ישראל לעמים, שבצורה כזו או אחרת משתלבת גם עם הגטו, עם המגורים, אני מדבר כמובן בעיקר על אירופה, אבל לא רק על אירופה, עם הגטו, ויש לעם ישראל מאפיין זהות מאוד מאוד ברור וחד משמעי, והוא התורה והגטו היהודי המשותף. והנה לפני כ-200 שנים מתחילים להתפתח השערים ומתחילים להתרופף התפרים, כלומר תנועת ההשכלה, הנאורות, הרנסנס שקדם לזה, פותחים לפני היהודים קודם כל את האפשרויות. יש אפשרות לצאת מהגטו ובעיקר לבוא לערים הגדולות, ורשה, קרקוב וכדומה. לא זו בלבד, אלא יש אפשרות לא לקיים תורה, לא לחיות חיי תורה. יש חילון בעולם, העולם נעשה מעכשיו והלאה עולם מחולן. יש פערים מאוד גדולים בין עולם מחולן לעולם דתי, לעולם תורני. יש כמו בהרבה דברים, ההבדל המרכזי הוא מי במרכז. בעולם דתי ריבונו של עולם עומד במרכז, בעולם מחולן האדם עומד במרכז, ומההבדל הגדול הזה נגזרים אין ספור נגזרות, אין ספור השפעות, אין ספור השלכות. כשאתה שאל למה איחרתי לאוטובוס או למה קרה האסון הזה, אז בתשובה אלוקית בעולם דתי אתה עונה הכל משמיים, זה חטא, זה מחייב תשובה וכדומה. בעולם שהאדם עומד במרכז אתה אומר בגלל שקמתי מאוחר איחרתי לאוטובוס, או בגלל שלא נהגתי בזהירות ראה תאונה הזו. כלומר המבט שלך למאורעות שעוברים עליך הוא עולם אחר. כאשר אתה שואל מה אעשה ביום מחר בשבת, אז בעולם דתי ריבונו של עולם מכתיב לך מה לעשות ומה לאכול. בעולם שהאדם עומד במרכז אתה בוחר לעשות מה שאתה רוצה וכן הלאה, כן? כלומר ההבדלים הם הבדלים בכל הנושאים, בכל התחומים. והעם היהודי נחשף לחילון ועובר תהליך מאוד 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 גדול של חילון. אני חושב שמי שמתאר את זה בצורה החזקה ביותר זה סיפור אולי המפורסם ביותר עד היום, שנכתב אומנם קצת יותר מאוחר, הסיפור שהפך להיות ההצגה היהודית הכי מפורסמת. לאיזה הצגה אני מתכוון? כנר על הגג, שבנוי על הסיפור טוביה החולב או טוביה החלבן. ומה מהו הסיפור הזה? הסיפור הזה שהיה חלבן שהיו לו 7 בנות. ויש לי רק, סליחה אני עוצר שנייה, יש לי שאלה טכנית, יש פה יושבים פה בחורים שלא שולטים בעברית? זאת אומרת בני חוץ לארץ יושבים פה? אין, אוקיי. אני חוזר. וטוביה החולב הוא בעצם סיפור על טוביה שהיו לו 7 בנות, אחת התנצרה, אחת נסעה לארצות הברית, אחת עלתה לארץ, אחת וכדומה. והדוגמה המאוד יפה, כלומר זה בעצם סיפור אליגורי, זה סיפור אליגורי שכותב שלום עליכם על עם ישראל, בת אחת פה, בת אחת שם וכדומה. ובעצם השאלות, אני אתאר סצנה אחת מתוך הסיפור הזה, כאשר טוביה מנסה בצורה הרגילה, הטרדישן, המסורתית, לשכנע את אחת הבנות שלו להתחתן עם הבן של השוחט. כי טוביה רגיל שהקדוש ברוך הוא עומד במרכז, טוביה רגיל שמתחתנים, מה זה משנה, על בסיס הקמת בית בישראל, על בסיס פרנסה, על בסיס זה וכדומה. והבת שלו אומרת, אבא, אבל אני לא אוהבת אותו. וטוביה מסתכל עליה, מי שהיה בסרט, טוביה חולה, טוביה מסתכל עליה בשתי עיניים גדולות ושואל אותה, ווס? זאת אומרת, מה זה השפה הזאת בכלל, של אני לא אוהבת אותו? היא אומרת לו, אני לא אוהבת אותו. אז טוביה קורא לאשתו ושואל אותה, חנה ביילי, את אוהבת אותי? אז היא אומרת לו, אני לא קורא לו חנה ביילי, אני לא זוכר כרגע. אז היא אומרת, אני לא יודעת, 40 שנה אני מחבסת לך את הבגדים ומבשלת לך את האוכל, אני יודעת אם אני אוהבת אותך או לא. כלומר, השפה משתנה לחלוטין. והשינוי הגדול הזה של השפה, אם אני שואל מה מאפיין את היצירה היהודית, הדתית והחילונית ושל כולם בתקופה הזאת, בעצם זו שאלת התגובה לתופעה הזאת. בחלקה הייתה הגבהת חומות, כלומר היהדות, מה שאנחנו קוראים היום החרדית, נוצרה על רקע התקופה הזאת, הגבהת החומות. בחלקה החסידות, שהיא מענה מסוים. בחלקה בריסק. צריך לדעת שרב חיים מבריסק, כשהוא המציא את שיטת הלימוד שלו, במודע הוא עשה את זה. הוא אפילו כותב על כך, כלומר צורה כזו או אחרת, בריסק לא כל כך כותבים, אבל הוא מבטא את העובדה הזאת שהעולם החילוני מציע עכשיו אטרקציה, ועולם הלמדנות צריך להציג אטרקציה מקבילה. וכמובן, מהצד השני, למציאות הזאת מגיבים אגודת הסופרים העבריים פה, אגודת המשוררים העבריים פה, וכדומה, כולם מגיבים למציאות הזאת, וחלק קוראים אותה כאסון, חלק קוראים אותה כתנועת שחרור וגאולה, חלק קוראים אותה כך, והיא גם יוצרת, כתת סעיף של הדבר הזה, את השאלה הגדולה גם על הפרט, לא רק מה קורה לעם ישראל, אלא גם יוצרת שאלה מאוד גדולה על הפרט, שאלת זהות. מי אני? מי אני? היהודי. מול התהליכים הגדולים האלה שמתחוללים בעולם. אני את אלוהי הפסדתי, אבל אני יהודי. במה אני יהודי? למה אני מתקשר? איפה אני נמצא בכלל בתוך כל המרחב הזה? וכמובן, השאלות האלה של זהות יוצרות אין ספור תגובות ביחס ליהדות של אדם. האחת, אני אתן רק שתיים מהם, האחת באמת הליכה לכיוון הסוציאליסטי, קומוניסטי, מהפכה, רבולוציוני, אני בעצם מצטרף לפועלי כל העולם, ואין לי איזושהי זהות מיוחדת. השנייה, בעיקר בעולם החילוני, זה חזרה לתנך. כי התנך מציע זהות יהודית, לא גטואית, מצוות לא כל כך חשובות, כפי שהם כתבו בתנך, בעיקר בנבואה. הנביאים דיברו על מוסר, למה לירוב זבחיכם, לא דיברו על המצוות, כלומר, מה שנקרא, אנחנו נדבר על זה בהמשך, מוסר הנביאים וכדומה, ומי שרוצה לראות, חלק גדול מהיצירה הספרותית של אותה תקופה, מאברהם מפו, דרך אין ספור משוררים וסופרים, זה החייאת דמויות תנכיות, שמאפשרות לפי תפיסתם להיות יהודי חילוני. שמדבר על צדקה ומשפט וחסד ומוסר הנביאים וכדומה, והפולחן, למה לרוב זבחיכם? לפני 30 שנה, שהייתי בגילכם, הופיע פה שמעון פרס, נדמה לי זה, אני לא בטוח, אולי מישהו אחר, ואמר שיש שתי פרשנויות ליהדות. פרשנות אחת היא הרבנית, שאנחנו דבקים בה, ופרשנות שנייה היא הפרשנות הנבואית, שאנשי מפלגת העבודה, זה, והוא התחיל לצטט פה בעל פה פסוקים מעמוס. והוא אמר שלא האינטרנציונל הסוציאליסטי הוא מגבש הזהות שלו, אלא התנך. אני, נראה לי שעמוס היה מגלגל אותו מכל המדרגות, אבל זה לא קשור כרגע לנושא שלנו. ובכל מקרה, לענייננו, צריך להבין מה קרה במאה ה-19. אבל טוביה החולב משקף את המציאות שאנחנו לפעמים לא קולטים. רוב העולם היהודי האירופאי, בוודאי המנהיגות, בוודאי המשכיל, בוודאי בערים, התחלן. ורבים רבים כותבים בחצי השני של המאה ה-19, גם בעולם הרבני וגם בעולם, זה שעתידו של העם היהודי נמצא כרגע בשאלה גדולה מאוד, עצם קיומו. וכל התהליך הזה שבר את מגבש הזהות התורני, והעולם היהודי מתפצל לפיצולי פיצולים, לא הזכרתי את ההגירה הגדולה לארצות הברית, שהייתה תהליך חילון אחד ענק, בודדים בודדים שמרו תורה ומצוות בארצות הברית וכדומה. ואלה הם הדברים שקורים, כפי שמעתי, יותר לקראת סוף המאה ה-19. זוהי תופעה אחת. התופעה השנייה שמאפיינת את התקופה הזאת היא כמובן התגובה אולי הכי דרמטית לתהליך הזה, וזה הקמת התנועה הציונית. בניגוד מוחלט לאתוס החרדי, החרדים מספרים לילדים שלהם שכולם היו דוסים, והתנועה הציונית היא חילנה את עם ישראל. עד שהם דורשים כי דבר השם בזה, בזה ראשי תיבות בנימין זאב הרצל. כן? כלומר, זה בעצם הדרוש, בניגוד מוחלט, שזה אגדת עם, התנועה הציונית הצילה את עם ישראל. כי התנועה הציונית הציעה לעם ישראל מגבש זהות אחר מאשר התורה. תכף נדבר גם על הנזקים שלה, אולי על מהותה. אבל מגבש זהות אחר. המגבש הזהות הוא הקמת הבית הלאומי בארץ ישראל. ובהתחלה הייתה מאוד דלה, מאוד קטנה, אבל בסופו של דבר היא סחפה את כל העולם כולו. אני עוד פגשתי בילדותי מישהו שהיה בן 10 כשהרצל הגיע לעיירה. והוא מספר שכשהרצל הגיע לעיירה, האווירה הייתה שהמשיח מגיע. כל העיירה יצאה לקראתו, כולם לבשו בגדי חג, ממש מגיע משיח גואל, שבעצם בא וטוען שהוא הקים, זאת אומרת, הרצל בעצם מציע לעם ישראל מגבש זהות חדש, אחר, לאומה הישראלית. עכשיו אנחנו מבינים היטב למה היהדות הדתית, בצדק מבחינתה, התנגדה להרצל, התנגדה לתנועה הציונית. אם אתם זוכרים משהו מהשביעית, ההתנגדות, הרבה פעמים מלמדים אותנו, אני חושב את התוצאות, זאת אומרת את האפליקציות של ההתנגדות. כלומר, מלמדים אותנו שההתנגדות לתנועה הציונית נבעה בגלל שזה אובדן חזון המשיח, שינוי חזון המשיח. התפיסה היא שיבוא משיח, יתקע בשופר גדול, יעלה את כולם לארץ ישראל, ופתאום ויועל מוישה, כל מי שמכיר את משנתו של הרבי מסאטמר. זה נכון, אבל זה לא העיקר. יש כאלה שמסבירים שההתנגדות לתנועה הציונית הייתה בגלל העובדה שזה שיתוף פעולה עם חילוניים. זה נכון, אבל זה לא העיקר. ההתנגדות לתנועה הציונית בעיקרה הייתה בשל העובדה הצודקת. כלומר, הטענה הצודקת, שהתנועה הציונית מציעה תעודת זהות אחרת לעם ישראל. עד היום זה המאבק יהודי-ישראלי. עד היום. זה המאבק הזה קיים. כי היא מציעה תעודת זהות אחרת, את תעודת הזהות הישראלית, לא הדתית, או לא היהודית, לא משנה כרגע, כן? איך שלא, באיזה מונחים שאנחנו לא נשתמש. והתנועה הציונית הזאת בעצם הולכת והופכת להיות הכוח הדומיננטי שמנחה את עם ישראל, וההוכחה הגדולה לדבר הזה הוא שהיא הופכת להיות הנושא המרכזי במאה ה-20 של כולם. אלה שתומכים, אלה שמתנגדים, אלה שנלחמים, אלה ש... זה לא משנה, כן? אתם יודעים, משהו באלול, אחד הדברים שאני תמיד אומר לעצמי על היצר הרע, ליצר הרע, לאמיתו של דבר, לא אכפת אם תיכנע לו או תנצח אותו. זה לא משנה לו. הדבר המרכזי שאכפת ליצר הרע זה שתתעסק איתו כל הזמן. כל הזמן תתעסק עם יצר הרע, שלבך לא יהיה פנוי להתרומם, שלבך לא יהיה פנוי לזה. עכשיו אני אומר אותו הדבר, מה שמאפיין את התנועה הציונית, מתי דבר הופך להיות מרכזי? דבר הופך להיות מרכזי כאשר זה הנושא שעליו מתווכחים. גם אם מתנגדים לו, גם אם נלחמים נגדו. עצם העובדה שאתה נלחם נגד משהו, פורשו של דבר שהוא נוכח בתופעה, כן? שהוא, בתודעה, שהוא סדר היום שלך. יש באנגלית ביטוי, "You can write about me whatever you want in the newspaper, but don't make mistakes spelling my name." כן? כלומר, אתה תגנה אותי, תתקיף אותי, תתמוך בי, זה לא משנה. העיקר על... תשגה באיות שמי. כי סימן שאתה מתעסק איתי. תומך, מתנגד, בכדומה. כי זה מה שנקרא לקבוע את סדר היום. וסדר היום של העם היהודי הפך להיות הציונות. בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, של כולם, כמובן שעל רקע יותר מאוחר, אחרי כמה עשרות שנים, על רקע השואה, פחות או יותר, זה היה הנושא היחיד כמעט, הייתי אומר. אחת הבעיות הקשות, אבל זה לא בשיעור שאנחנו נלמד, אני רק אעיר על כך, שמוכיח שמידע על הבעיה שקיימת היום, הוא העובדה שמדינת ישראל איננה יותר סדר היום העיקרי של העם היהודי, בעיקר לא בארצות הברית, בהרבה תחומים, להפך, הרבה מאוד בחורים בני גילכם, מרגישים שמדינת ישראל לא יכולה להיות סדר היום שלהם. הרבה מאוד בחורים יהודיים בני גילכם, זו אחת הסיבות המרכזיות להתבוללות, כי אין מקדש, אין מגבי זהות חדש. ויהדות ארצות הברית, מי שמכיר את התהליכים שעוברים עליה, מחפשת היום מגבש זהות שלישי. התורה לא רלוונטית לגביהם, כלומר לגבי הרוב המוחלט, מדינת ישראל ככה, והיא מחפשת כל מיני מגבשי זהות, כמו תיקון אורלה, מי שמכיר, וכמו כל מיני דברים מאלה, מעין אלה, שזה תוכניות כמו תגלית מנסים לחזור קצת אחורה, כן? ולחזור להפוך את מדינת ישראל, או להעצים את מדינת ישראל כמגבי זהות, אבל זה באמת כבר מחוץ לשיעור שלנו. זאת התקופה שבה פועל הרב קוק, זכר צדיק לברכה, שעליו אנחנו הולכים ללמוד בשנה הקרובה. כלומר, הרב קוק, שנולד ב-1865, כן? כלומר, ככה, בדיוק בעיצומה שמגיע לבשלות עם הקמת התנועה הציונית, פוגש בדיוק את שתי התופעות האלה ומתפקד בתוכם. אני מוכרח לומר, מבידוי אישי, אני לא יודע מה היינו עושים אם לא היה לנו את הרב קוק עד היום שינחה אותנו בתוך המבוך הזה. ומבחינת הרב קוק אפשר לדבר על שתי תקופות, זאת אומרת, מבחינת הביוגרפיה שלו אפשר לדבר על שתי תקופות ענקיות. על 40 השנים הראשונות שלו, שבה הוא פוגש את כל התהליך הגדול הזה בחוץ לארץ, ועל השנים בארץ ישראל, ותכף נדבר עליהם בצורה יותר ממוקדת, שבה הוא פוגש את ארץ, את ה, את כל ה, את התופעות האלה בארץ ישראל, הוא עולה לארץ עם תחילת העלייה השנייה. הרב קוק הגיע לארץ בגיל 40 בערך, בשנת 1904, תפריש סמך ד', כ"ח בייר, תפריש סמך ד', 1904, מגיע הרב קוק לארץ ישראל. בואו נדבר כמה מילים על 40 השנים הראשונות, כי עליהם אנחנו לא הולכים ללמוד. ב-40 השנים הראשונות, הרב קוק מלא חזון על תלמוד תורה, על חזון לאומי גדול וכדומה, ומלא עוינות טוטלית לתנועה הציונית. אם אני הייתי מקריא לכם מאמרים מ-40 שנים הראשונות שלו בחוץ לארץ, בלי להגיד לכם שזה הרב קוק, והייתי שואל אתכם מי כתב את זה, לא מבחינת עוצמות הביטוי, כי מעוצמות הביטוי הייתם מזהים מיד שזה הרב קוק, אלא מי כתב את זה מבחינת האמונות והדעות, הייתם אומרים רב מסתמה. אלה היו העמדות שלו. הרב קוק פרסם את המאמרים המוקדמים שלו בכתב העת הכי קיצוני שיש, של ניטורי קרטה של היום, הפלס. הפלס היה כתב העת הכי 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 קיצוני, גם במושגים so called חרדיים, כן, עוד לא היה את המושג הזה חרדי, כן? אבל שם הוא פרסם את המאמרים שלו. כלומר, מצד אחד דמות מופלאה, דוברת עברית רהוטה, תלמיד חכם עצום, לומד תורת סוד, חושב מחשבות לאומיות, הוגה על ארץ ישראל וכדומה, ומצד שני בפער ובמלחמה איומה ונוראה נגד המציאות ונגד תהליכי החילון ונגד תהליכי ההתבוללות ונגד תהליכי הציוניזציה ותר זה, הרב קוק חולם על הקמת תנועה ציונית מקבילה, שוב אני לא ערבב את השני, שנקרא, אני מניח שאנחנו גם עליה נדבר, דגל ירושלים, תנועה ציונית אלטרנטיבית שנקרא דגל ירושלים של שלומי אמוני ישראל. ואגב, זה אחד הדברים שגרם לקרע בינו לבין הציונות הדתית. הרב קוק, אנחנו תמיד חושבים שהרב קוק הקים את הציונות הדתית. הרב קוק, לא רק שהוא לא הקים את הציונות הדתית, הוא די התנגד לה. הרבה פעמים בג' באלול אני מרגיש ככה, כלפי הרב קוק, זכר צדיק לברכה, הרב רבנו הגדול, מי יגלה אפר בעיניך? שאלה שאתה רצית להתקרב אליהם, החרדים, בעטו בך, החרימו אותך, סילקו אותם מכל ספריהם. ואלה שאתה חשבת שאתה תגאל אותם, החילונים לא יודעים בכלל מי אתה. והציונות הדתית שהתייחסת אליהם בתור כאלה שצריך קצת לקרב אותם, הם אלה שנושאים את שמך בעולם, והם אלה שזה, זאת אומרת, איך ההיסטוריה מנהלת את הדברים, הרבה אני חושב על, על התופעה הזאת, אבל עוד נגיע לזה בהמשך. ההוכחה הכי חזקה שלי לכך ש-40 השנים הראשונות של הרב קוק הם במקום אחר, זה העובדה שהרב ציוד הזכר צדיק לברכה, בנו, מעמיד משנתו, מפיץ משנתו, בשעה שתלמידיו של הרב ציודה כינסו את הספר, אני מניח שיש פה בית מדרש, בעותקים רבים, מאמרי הראייה, כן, כלומר ספר המאמרים שהרב קוק כתב בכל מיני עיתונים ובכל מיני מקומות, הוא הנחה אותם לא להכניס מאמרים מ-40 השנים הראשונות. תבדקו, מאמרי הראייה מתחיל רק ממאמרים שהרב קוק כתב מ-1904 ועלה. זה לא מופיע מלפני, מ-40 השנים הראשונות. מי לנו גדול וקרוב לרב קוק מהרב צבי יהודה, שבעצם בדברים האלה מעיד על כך שהרב קוק, ש-40 השנים הראשונות הרב קוק נמצא, כלומר כל היסודות, אני לא אומר שמדובר ברב קוק ישעיהו הראשון וישעיהו השני, זה אותו רב קוק, ויש כמובן הרבה מאוד קשרים, זה אתה לא, בן אדם לא, אתה לא מותח אותו, זה, אבל יש הבדל עצום בין 40 השנים הראשונות. אם כן, כפי שאמרנו, בכ"ח באייר מגיע הרב קוק לארץ ישראל, כאשר הציפייה ממנו, הערכה כלפיו, היא שהוא היחיד שיוכל להיות הרב של יפו במושבות החדשות. והערכה הזאת משותפת, הן לתושבי יפו, והן אפשר לקרסו כל דרך חילוניים, והן היהדות, היישוב הישן בירושלים. כל אחד ציפה מהרב קוק, כלומר, היישוב הישן מירושלים ראה מולו גם את הכתבים של הרב קוק, וגם את שוב, לא היה אז יהדות חרדית, אז אני אשתמש בביטויים קצת אנכרוניסטיים, כי היהדות החרדית הוקמה יותר מאוחר, אבל ראה את התפיסה החרדית שלו, את הנאמנות שלו למצוות הנחת תפילין, לשבת, להפרשת תרומות ומעשרות וכדומה, והם הבינו שהוא יהיה היחיד שיוכל לתקשר כי הוא מדבר עברית. העולם הכללי ציפה מהרב קוק, ראה איזה מנהיג, איזה יצירה, איזה עוצמה. ובסופו של דבר, בהנהגת רב משה יואל סלומון ומפתח תקווה ועוד כהנה וכהנה, הוזמן הרב קוק, לא משנה, ההיסטוריה הזאת היא לא משנה לנו, להיות רב בארץ ישראל בשנת תרס"ב. עכשיו צריך לזכור שהרב קוק היה תרס"ד 10 שנים רב במקום הזה. אבל בעשר השנים האלה, בין 1904 לבין 1914, בעצם הוכרע או נחרצה גורלה של היהדות, של מדינת ישראל, של עם ישראל, של הציונות, של מי שאתם רק רוצים. הוא הגיע ליפו לעשר השנים הכי אינטנסיביות, שהתחילו בעלייה השנייה והסתיימו, מה פרץ ב-1914? מלחמת העולם הראשונה. כלומר, זה ממש מתוחם. אתה יכול בדיוק לשים, זה לא רגיל שאתה יכול לשים בהיסטוריה תיחום כל כך ברור, אבל הרב קוק הגיע לעשר השנים האלה, להיות הרב של יפו. כדי לסבר את האוזן, אני רוצה להסביר מה קרה בעשר השנים האלה, בין השאר מה קרה. דבר ראשון, הוקמה תל אביב, אחוזת בית, שהיא הוקמה מלכתחילה, כי יישוב עירוני, חילוני, לא מושבות ולא זה וכדומה וכדומה, תל אביב עיר ללא הפסקה מהיום הראשון שלה. כלומר, תרבות חיים לגמרי אחרת, מרכז חדש מול ירושלים. עד אז לא, תל אביב הוקמה כאלטרנטיבה לירושלים. חד וחלק. כלומר, זה זעזוע טוטלי. בעשר השנים הראשונות האלה מוקמת גימנסיה הרצליה. כלומר, יש לנו לראשונה בית ספר מגן ילדים ועד שנות התיכון לא דתי במובן העמוק של המילה. חינוך אחר לגמרי, חינוך החילוני, הממדי, לא הממדי, סליחה, הממלכתי, מתחיל אז. בעשר השנים האלה מוקם בית משפט השלום הראשון. כלומר, אחרי 1800, אולי 3500 שנים, 3000 שנים, שבהם סכסוכים מיושבים בדין תורה, לא משנה איזה סוג של דין תורה, סנהדרין הוא הרב המקומי. לראשונה ועד היום, סכסוכים מכאן ואילך מוכרעים בבית משפט אזרחי. לפני ולא לפני ערכאות. כלומר, אתם מבינים, איפה שלא תיגור המהפכה. בעשר השנים האלה, לראשונה, יש אירוע המוני בשבת, פרשת עין גנים, של חילול שבת המוני. במושבה שנקרא עין גנים, היום היא נבלעה על ידי פתח תקווה, מי שמכיר פתח תקווה את רחוב עין גנים, ופרשת עין גנים, יש לראשונה מושג, זאת אומרת, חילול שבת המוני. עד היום. כן, כלומר, איפה שאתה לא שם את האצבע, ואתה שואל, איפה נעשתה המהפכה הגדולה בארץ ישראל, ומאוחר יותר במדינת ישראל, בין, סליחה, שכחתי אולי את העיקר, בעשר השנים האלה הוכרע שאת יפו, זה, לא ינהל הרב. לא הרב עומד בראש הקהילה, אלא בראש הקהילה עומד הוועד הנבחר. שאתם מבינים שזה בעצם השינוי הדרמטי ביותר. וכן הלאה וכן הלאה, אני יכול לתת רשימה ארוכה מאוד שמתחוללת בעשר השנים, וסליחה, אני מוכרח עוד דבר, העלייה השנייה, האתוס הסוציאליסטי, הציוני, החילוני וכדומה, מתרחש בעשר השנים האלה, העלייה השנייה, שאופייה ודמותה עד היום. אין קבוצה שהשפיעה, צריך לזכור שההערכה של ההיסטוריונים, שכל העלייה השנייה, כולה הייתה 3,000 איש. זה הכל. 3,000 איש. 4,000. אבל אין מישהו שעיצב את דמותה של מדינת ישראל יותר מהעלייה השנייה. כן, מהקבוצה הזו. שהיא אחרת לגמרי מהרב קוק. ובתקופה הזאת הרב קוק מתפקד. וצריך לזכור, ועכשיו אני מגיע לעיקר, ואני ידעתי, לא, זה כל כך מקובל, זה... הרב קוק, כשהוא מגיע לארץ ישראל, האמת היא שהוא מתאר את זה, בעצם נתקל בערעור על כל התיאוריות שלו. כלומר, תפיסת העולם שלו, ביחס לחילון, ביחס להשכלה, ביחס לציונות, סופגת אגרוף בפרצוף. ומדוע? כי הוא בא לכאן ורואה את הקרע הנורא בין שתי נקודות. מצד אחד, אכן, הציונות החילונית, כל הדברים מבחינה מסוימת הנוראים שתיארתי עכשיו, של הקמת בית משפט שלום, של הקמת תל אביב, של הקמת חינוך חילוני, של אובדן מעמד הרב, של חילון, של חילול שבת המוני וכדומה. ומצד שני, בחורים כאלה אידיאליסטים, כאלה לוחמי למען עם ישראל, מוסרים את הנפש על ייבוש ביצות, מוסרים את הנפש על צדקה ומשפט, מתוקנים הרבה יותר מכל השירקס של, של, שמתחוללים בחברה הדתית וכדומה. אתם מבינים והרב קוק היה איש אמת, והוא לא קרא את המציאות לאור התיאוריות, ולא קרא את התיאוריות לפי המציאות. והסערה הזאת מביאה את הרב קוק למהפכה מאוד גדולה במשנתו, בתפקודו, במחשבתו, בעולמו. באופן כללי, אני חושב שבשיבת הרציון אני לא צריך להסביר את המשפט הזה, אלא רק להגיד אותו. מה סתירות, ניגודים, קרעים וכדומה, הם האנרגיות הכי עצומות ליצירה רוחנית ענקית. במקום שיש הרמוניה, והכל מסתדר, והכל מתיישב, והכל זרם וכדומה, אין יצירה רוחנית של ממש. יצירה של רוחנית של ממש נוצרת מתוך שערות, מתוך עולמות מתנגשים, מתוך קריאות וכדומה, ואז נוצרת שערה, כמו זה נכון ביחס לראשונים שנפגשו עם אריסטו, אמנם בספרד, שנפגשו עם האסלאם וכדומה, ואיזו שערה הדבר הזה יצר בעולמו של רס"ג, בעולמו של הרמב"ם, בעולמה, ולאיזה פסגות הם הביאו אותנו. והדבר הזה נכון בכל מקום ובכל תחום עד היום. אשר על כן, הרב קוק מגיע לארץ, אולי המקום הכי בולט, שהוא הכי מבחינה מסוימת טוב להדגים את הקרע הזה, זה אירוע שקורה כמה שבועות אחרי שהוא עלה. כמה שבועות אחרי שהוא עלה, אמרתי שהוא עלה בכ"ח באייר תרס"ד, ובאותה שנה בי' בתמוז תרס"ד, כזכור לכם, נפטר הרצל, 1904. והציבור ביפו מצפה מהרב קוק לבוא להספד ולהספיד את הרצל, סנו נפשם של אנשי היישוב הישן שמצפים בו. מה יעשה הרב קוק? ויש לנו שני מסמכים ממש מרתקים שאנחנו נעסוק בהם. מסמך אחד הוא ההספד שהוא נשא שם, זה מופיע במאמרי הראייה. במאמרי הראייה יש מאמר שנקרא מספד בירושלים, שם הרב קוק מספיד את הרצל, אבל תקראו טוב, המילה הרצל לא מוזכרת, ממש כמעט שם רשעים ירקב, כן? כלומר, הוא לא מוציא בפה את המילה הרצל. הוא מדבר על משיח בן יוסף, משיח בן דוד, הוא מדבר על אחאב, כן? כלומר, דמותו של הרצל, במקום לדבר על הרצל, הוא מדבר על אחאב. זה איך שהוא ראה את הרצל. זה מסמך אחד שיש לנו. אבל לפני כמה שנים התגלה מכתב שהרב קוק, או נחשף, הוא היה ידוע, שהרב קוק כתב ליישוב הישן מה, את המאחורי הקלעים. כלומר, מה היו הסיבות שהביאו אותו לבוא לשם. כלומר, הוא בעצם דיבר בשתי שפות, אחת מול החילונים, אחת מול היישוב הישן, קרוע. בין שתי הנקודות האלה. שנתיים אחרי שהוא עלה לארץ, כולכם מכירים את זה, כתב אולי את המאמר המפורסם ביותר שלו, שהוא כמובן מאמר הדור. כן? מאמר הדור, שבו הוא קורא מתוך תורת הסוד, מתוך הבנות פנימיות עמוקות שיש לו, מתוך ריאליה, מתוך שפע של אנרגיה, קורא אחרת לגמרי. מכל מי שקדם לו, מכל מי שנמצא מסביבו, מכל העולם הרוחני, איך לקרוא את הדור. עיקרו של מאמר הדור הוא שהקרע הזה שבין העולם המחולן הציוני וכדומה ובין עולם התורה וכדומה יכול להיות מגושר לא רק על ידי קריאה לעולם החילוני תחזרו בתשובה. זאת אינדיקציה שקורית, כלומר הקרע הזה הוא אינדיקציה עצומה שקורא לעולם התורה להגיב. והוא כותב קריאה גדולה לעולם התורה. הישיבה שלו נמצאת ביפו, היום היא בתהליכי שיקום. סבא של אשתי למד בה, הרב יהושע קניאל, זכר צדיק לברכה, שמאוחר יותר היה שליחו להיות הרב הראשי של חיפה, למד בה, בישיבה הזאת בתור נער, בתור זה, כלומר, זה הזיקה המשפחתית שיש לנו. והישיבה הזאת כמובן עלובה, דלה מאוד וכדומה, אבל שמה מתחיל להתרקם. ובעצם 10 השנים האלה הם השנים הכי אנרגטיות של הרב קוק, הכי עוצמתיות של הרב קוק. והוא כותב, היצירה שלו היא אינסופית, באמת קשה מאוד להכיל אותה. אני רק רוצה לומר שני דברים עיקריים. האחת, באמת התמודדות עם כל ההופעות הלאומיות, כל הצדדים האלה שמתחוללים לנגד עיניו, זאת יותר היצירה הגלויה שלו, הפומבית שלו, קריאות גדולות, מאמרים שמנתחים, הצעה פנייה לחילוניים במאמרים שונים וכדומה, בעקבי הצון לנבוכי הדור, מי שמכיר את המוסרים האלה, ועוד נדבר על כך. ויצירה אחרת היא הפנקסים שמהם בסופו של דבר נולד 8 קבצים, יומנים אישיים מיסטיים מאוד, פנימיים מאוד, עמוקים מאוד, שעוסקים בכל המרחב הנפשי המיסטי של הצדיק החסידי, של הצדיק השליחותי וכדומה. לאחרונה, אני אציין את זה לא בגלל שאני, למרות שאני מאוד נוגע בדבר, יצא ספר שנקרא צדיק יסוד עולם, התפיסה הצדיקית החסידית של הרב קוק. במקרה כתבה אותו אשתי, אז אני מזכיר אותו כרגע, אבל לא, אין לי, לצערי אני לא מקבל אחוזים על כך, וגם היא לא. אבל בכל מקרה, לאחרונה יצא הספר שבעצם זה עיבוד של עבודת הדוקטורט הראשונה שקוראת את 8 קבצים, שקוראת את 8 קבצים ומסבירה ועוסקת לא בהיבטים הלאומיים הכלליים אלא את 8 קבצים. רוב מה שאנחנו נלמד השנה, תכף אני אסביר מה אנחנו הולכים ללמוד השנה, יהיה מעשר השנים האלה, מעשר השנים האלה, רוב מה שנלמד, ויהיה את הפן הלאומי. כלומר, אנחנו לא כל כך נעסוק במשנתו, כך התבקשתי, אולי מאוחר יותר בשנה, אולי נעבור לצד האישי, הפנימי וכדומה, אבל יהיה בצד הלאומי שלו. ובהתמודדויות עם העניינים האלה, אבל תכף אני אגיע למה אנחנו הולכים ללמוד. הבה נשלים עוד רק שני פרקי ביוגרפיה. ב-1914 הוזמן הרב קוק על ידי היישוב הישן, או על ידי אלעזר, להקמת, לכינוס הראשון של מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. זאת אומרת, עדיין העולם החרדי ראה ברב קוק, או שניסה לקרב אותה, שמר מחזיז אותו, דמות שאמורה להיות במועצת גדולי התורה של העולם החרדי. הכינוס היה כמובן בחוץ לארץ, כי שם העולם הרבני המרכזי היה בחוץ לארץ. מי שרוצה להבין את זה יכול לבוא לפתח תקווה ולראות מהו הרחוב הראשי של העיר, למשל פתח תקווה, שהעירייה נמצאת פה, זה רחוב חיים אויזר. מה הרחוב לזה? רחוב החפץ חיים, רחוב סלנט. כן, כלומר הרחובות המרכזיים של פתח תקווה נקראים על שם גדולי התורה שבחוץ לארץ. מרכז התורה הוא בחוץ לארץ, עד השואה. ומי שיבוא לפתח תקווה ויראה איפה נראה רחוב הרב קוק, עדיף שהוא לא יראה באיזה מקום נמצא רחוב הרב קוק בפתח תקווה וכדומה. כלומר, באופן כללי התפיסה היא תפיסה של של הרב קוק קרוב לרבנים של חוץ לארץ, וכשהוא נמצא שם פורצת מלחמת העולם הראשונה. וכיוון שטורקיה הייתה באימות צבאי עם רוסיה והרב קוק היה נתין רוסי, אז הוא לא יכול לחזור לארץ והוא נתקע בחוץ לארץ במצב די עלוב, רחוק מעמו, רחוק ממשפחתו, הבן שלו היה איתו פה ושם, רחוק מקהילתו. נתקע בהתחלה בשוויץ, לאחר מכן הוא מוזמן להיות רב של קהילה בלונדון, קהילת מחזיקי הדת בלונדון, לא מהקהילות החשובות ביותר בלונדון, ובעצם נתקע 7 שנים, נדמה לי, או משהו כזה בחוץ לארץ. והיצירה התורנית המרכזית שלו היא די דלה ממה שיש בידינו היום, למעט פנקסים שהוא כתב, ושאחד הנושאים המרכזיים שם זה מאבק טוטלי בנצרות, שאנחנו קצת נעסוק בזה כך. מאבק טוטלי לגמרי בנצרות וכדומה. עם שובו לארץ בשנת 1921 הוא מקים את הרבנות הראשית לישראל, עומד בראשה, והיצירה התורנית המרכזית שלו היא הלכתית. כמעט ואין בידינו יצירות רוחניות עמוקות מ-15 השנים האחרונות של חייו, עד כדי כך שזו שאלה. זאת שאלה, אין לנו תשובה לשאלה למה. מה קרה? הוא משקיע, אם כבר יש לו זמן ליצור, פעם דיברתי על זה עם הרב הדרי, הרב הדרי שהוא אולי אחד המומחים הענקיים ביותר לרב קוק, אז אמר לי הרב הדרי, קודם כל לא היה לו זמן, כי רב ראשי לא הייתה לו דקה פנויה, כי הוא גם פסק בקשרות כורכבנים, והוא גם ניהל מגעים עם הנציב העליון וכדומה. לא יודע, תירוצים האלה נראים לי דחוקים, יש משהו שיותר עמוק בעניין הזה שצריך לחפש אותו, אבל אני כרגע לא הולך להיכנס לזה. אוקיי? אז זה פחות או יותר הביוגרפיה של הרב קוק. עכשיו, בהתלבטות שהייתה לנו לפני שנים, מה ללמוד בשיעור הזה מתוך משנתו של הרב קוק, הרי המטרה היא בעצם בשיעור הזה, יש כל מיני אפשרויות, אפשר לקחת ספר וללמוד, אבל הבעיה המרכזית היא, אולי, סליחה, אני חייב להגיד משהו על ספרות הרב קוק. רוב הספרים של הרב קוק שבידינו, רובם המוחלט שבידינו, הם בעצם לא ספרים טהורים של הרב קוק. למור, נקרא ספר כמו אורות התשובה. איך הוא? הרב קוק, מי שמכיר את ספר אורות התשובה, שלומדים אותו הרבה בימים האלה, יראה ששלושת הפרקים הראשונים של אורות התשובה מאוד 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 מסודרים. מאוד מסודרים וכדומה, ואתה רואה שהרב קוק כתב ספר שבו פסקה עודפת פסקה, קשורה בקשר בא להינתק, יש כותרת, בארבעה דרכים מופיעה התשובה, ואז יש, זה א', ב', ג', באמת מאוד מאוד מסודר. לעומת זאת, שהוא מגיע לפרק ד' ואילך, הוא רואה, זה לא קיים. למה? בשל העובדה שהרב קוק באמת כתב רק את שלושת הפרקים הראשונים של אורות התשובה. מי כתב מפרק ד' ואילך? גם הרב קוק. מה ההבדל בין פרק ג' לזה? הפרקים בעצם מפרק ד' ואילך הם פרקי ליקוטים. הם ליקוטים. הם לא מאמרים של הרב... זאת אומרת, כפי שאמרתי, עיקר יצירתו של הרב קוק הייתה בפנקסים שלו. זאת הייתה יצירה שבהשראה. כל פעם שאלה לו איזה רעיון, הוא פתח את הפנקס וכתב עליו משהו. וכתב את הרעיון. וכך פסקה אחת עוסקת בזה, ופסקה אחת עוסקת בזה, ופסקה אחת עוסקת בזה, ופסקה אחת עוסקת בזה. כלומר, זה מה שאנחנו מכירים היום בתור שמונה קבצים ועוד דברים. כשרצו להוציא את אורות התשובה, בא רב צבי יהודה, עבר על שמונה קבצים, ליקט מתוך שמונה קבצים את הפסקאות שעוסקים בתשובה, מיין אותם, ארגן אותם, סידר אותם, ולפעמים צנזר אותם, כלומר דברים. עכשיו, בסופו של דבר, אם כן, אז הרב קוק כן כתב את אורות התשובה או לא כתב את אורות התשובה? אז האמת היא שזו יצירה כמעט הייתי אומר משותפת, כי השאלה איזה פסקאות אתה מכניס, באיזה סדר אתה מכניס אותם, באיזה סגנון, מה אתה גוזר מהם, איזה פסקאות אתה מסתיר, היא שאלה מאוד קרדינלית. כן? ובעצם לא היה לנו מגע במשך שנים רבות עם משנתו של הרב קוק, כפי שיצא מתחת ידו. היום זה יותר פשוט, כי יש לנו את שמונה קבצים. אז כן, אני חוזר לדילמה שעומדת בפנינו, איך בצד אחד, אנחנו נלמד, אם אנחנו נבחר ללמוד ספר אחד, אז א', זה יהיה בנושא אחד, ב', זה יהיה ליקוטים, שהם בהחלט לגיטימיים, אבל זה יהיה ליקוטים, ומה? מה עם כל היקף משנתו? אם מצד שני נרצה ללמוד את היקף משנתו, יש כלל ידוע בגמרא, תפסת מרובה, לא תפסת, אדם. מה אנחנו עושים? אם כן, התוכנית שגיבשנו פה, מדי כמה שנים אנחנו לומדים אותה, היא, אבל ניקח ספר אחד, אבל נלמד אותו כמבוא. למור, המטרה שלנו לא תהיה ללמוד את הספר. הספר תלמידו לו לבד. המטרה שלנו תהיה להשתמש בספר הזה כפרקי מבוא למשנתו של הרב קוק. לקחת את הפסקה, לדון מאיפה היא מתחילה, ללמוד את הקודם כל בסדר שלנו, ללמוד אותה עם נקודות ההנחה שלה, עם לאן היא מובילה וכדומה. כן, כלומר, מהלך הרבה יותר עשיר. וכמובן, הספר הספר שהתבקשתי הוא הספר אורות, שגם הוא ליקוט. כן, גם בעצם רוב ספר אורות, לא כולו, הוא ליקוט של ליקוטים. כן, כלומר, יש לנו, תסתכלו רגע בתוכן, למי שאין ספר הזה לא יעזור, אז תסתכלו, יש אורות הוא ליקוטים, יש בו מאמר למהלך האידאות בישראל, זה מאמר שהרב קוק כתב בצורה זה, יש זרעונים שזה מאמר שהרב קוק עצמו כתב כליקוטים, כן, כמחשבות, אורות ישראל ליקוטים, קריאה גדולה, זה אנחנו נראה בהמשך, קריאה גדולה לדגל ירושלים, לפה, לכל מיני דברים שכאלה. זאת אומרת, זה בעצם ספר, איך לקרוא לזה? אקלקטי. כן? כלומר, ספר שאסף הרבה מאוד דברים. ואני אומר עוד פעם, השיעור הזה הוא לא שיעור באורות. כי לו זה היה שיעור באורות, היינו לומדים פסקה אחר פסקה אחר פסקה, וכדומה, שגם זה לא כל כך מחייב, כי לא הרב קוק שם פסקה אחר פסקה אחר פסקה, אלא מהרב צבי יהודה, כן? וכיוון שאולי חסרות פסקאות, לא משנה, אתם יכולים לבד לשער מה ההבדל בין זה לבין זה, לו הרב קוק היה כותב ספר אורות לבין ספרי ליקוטים וכדומה. אז בסופו של דבר, אנחנו לא לומדים את ספר אורות, אנחנו משתמשים בספר אורות כדי ללמוד מבוא למשנתו של הרב קוק. אוקיי? זה בעצם מה שאנחנו הולכים ללמוד. יכול להיות שעד יום כיפור אולי אנחנו נשתמש בספר אורות התשובה כדי, לא, סליחה, בפעם הבאה בכל מקרה אנחנו נלמד פסקה אחת מתוך ספר אורות כאיזושהי מבוא ותפיסתי מאפיין למשנת הרב קוק וכן הלאה. אז עכשיו אני המלקט השלישי, כן? כלומר, הרב קוק כתב, הרב צבי יהודה ליקט, ואני מלקט מתוך אורות בסדר אחר זה, כי אנחנו נשתמש בשיעור הזה, אני מדגיש עוד פעם, זה לא שיעור באורות, אלא הייתי קורא לו מבוא למשנתו של הרב קוק עם שימוש בפסקאות מאורות בלבד. בסדר? זה פחות או יותר עכשיו, זה ברור לכולם מה אנחנו הולכים ללמוד. כלומר, אנחנו ננסה בכל פסקה בעצם לענות על השאלה במה פסקה זו מאפיינת את משנתו של הרב קוק. המטרה שלי היא שבסוף השנה תהיו מסוגלים ללמוד עוד הרבה כתבים והרבה ספרים של הרב קוק לבד, כי אתם מאמצים כבר, או כי כבר יש בידכם את פרקי המבוא למשנתו של הרב קוק. זה בעצם מהות השיעור ומסגרת השיעור. אם יש שאלות או הערות שמישהו רוצה להעיר על דברים שאמרנו, בכלל אתם מתנהגים יפה מדי. אז אני... כן. רק תוריד את היד מהפה, כי אני לא שומע טוב.
אתה אמרת שהייתה, אמרת שיש, שהייתה ציוד עתית לפני הרב קוק.
כן, בוודאי.
אוקיי, עכשיו, מאיפה, זה מאוד מעניין אותי כבר הרבה זמן, מאיפה אפשר להכיר את הציוד עתית שהייתה לפניו?
הכתבים של ציונות הדתית שהייתה לפניו הם רבים מאוד. זה מתחיל קודם כל ממקים הציונות הדתית, שהוא הרב ריינס. והרב קליש, סליחה, הרב קליש והרב ריינס וכדומה. וצריך לזכור שכתבים רבים של הציונות הדתית נכתבו על ידי, העיקר זה תלמידי חכמים לא רבניים, כמו מוישה אונה, כמו שמחה פרידמן, כמו הרב ניסנבוים, כמו, יש המון, ויש באמת מקראות שלמות על מחשבת הציונות הדתית. זה, אולי פעם אנחנו, פעם שתנוח עלינו הרוח, ננסה ללמוד מה, מתי התחברה הציונות הדתית והרב קוק. מתי שתי התנועות האלה ממש התחברו, כמעט הייתי אומר הפכו לאחת, עד שבתודעה של חלק גדול מהיושבים פה, אני מניח, זה שהרב קוק נחשב כגדול ההוגים הציונים דתיים. אני חושב שהוא מתהפך בקבר שאומרים את הדבר הזה, וגם ראשוני הציונות הדתית מתהפכים בקבר כשאומרים את הדבר הזה. לא רק זה, אלא שיש אומרים שחלק מהסערות הגדולות שפוגשות היום את הציונות הדתית הן בעצם נובעות מסוג של היפרדות משנת הרב קוק וכל זה, אבל מוקדם מדי. בקיצור, פעם שתנוח עליי הרוח אנחנו נעסוק בשאלה הזאת. אבל רק כדי לסבר את האוזן, אני מעריך שבשנים בין 1935 פטירתו של הרב קוק לבין 1955 תחילת הקשר בין הציונות הדתית לבין הרב קוק, ב-20 שנים האלה בישיבת מרכז הרב היו אולי 30 תלמידים, משהו כזה. הייתה ישיבה חרדית לגמרי, חרדית לגמרי. אפילו בני הציונות הדתית, כשהם חיפשו ישיבה, הם הלכו לכפר חסידים, הם הלכו למקומות אחרים, לא לישיבה המרכזית העולמית, שהייתה עלובה לחלוטין. קצת על הישיבה, יש ספר פה בספרייה גם כן, של דוקטור יוחאי רודיק, אני לא זוכר איך קוראים לה, זה, אבל, זה, אבל זה לא מה שאתה שאלת אותי. מה שאני עונה לך כרגע, הספר של רודיק מדבר על ישיבת מרכז הרב בשנים עד פריחתה הגדולה בשנות ה-50-60. בסדר? אז אם אתה רוצה לקרוא את זה. כן. זה לא שינה דעתו, דעתו אומתה עם עובדות שהוא לא הכיר. כן? עם עובדות שהוא לא הכיר. כלומר, את הצד האידיאליסטי, את הצד המרשים, את הצד המוסרי, את הצד מסירות הנפש על ארץ ישראל, את מסירות הנפש על עם ישראל, את הזהות היהודית העמוקה של החילון, הוא לא הכיר. אתה מבין? עכשיו, שהוא פוגש את זה, הוא צריך לתת לזה מענה. צריך לתת לזה מענה. רוב העולם הדתי, מה היה המענה שלו? הרבני היה, צריך לבלבל את המוח. הם גויים. במקרה הטוב הם תינוק שנשבע. אבל אין מה למצוא שום מילה. אם אתה תנסה לבדוק, האם אנחנו מוצאים בעשרות שנים האלה מילה טובה על חילוניים בעולם הרבני? התשובה היא חד משמעית לא. הרב קוק היה היחיד שאומר, איך אפשר להתעלם את זה? ואם הם כאלה ענקיים, אז אני צריך לשאול למה הם עזבו את התורה. אני לא יכול לתת את התשובה שהם עזבו את התורה כי הם לא. פירושה של דבר שאני צריך לחפש את התשובה גם במקום אחר. אולי בתורה. אתה מבין? זה התהליך. מה? כן.
מה שאתה אמרת שלא היה מילה טובה על הציורים, גם על הרב ריינס, גם על הציונות הדתית?
אני לא מספיק יודע. אבל הם לא היו בארץ. הם בטח לא הכירו אותה, הם נפטרו לפניה. אתה מבין? כלומר, את התהליכים של החילון כאידיאליזם עצום הם לא הכירו. אז לכן, אבל אני לא מספיק מכיר את משנתם. כן.
אז אמרת שהרב מתייחס הרבה לציונים החילונים שהיו בארץ.
כן.
בתור האנשים.
כן.
הוא מתייחס גם להגות הציונית חילונית, לדמיות כאילו מוכן מארץ ואחד העם.
לא, אבל הוא התייחס להגות הציונית החילונית שהייתה בארץ. הוא הגר איתם ביחד. ברנר, הם היו שכנים. הוא התייחס לברנר. אתה מבין? עזר, אליהו זיסקין רבינוביץ', הם גרו ביחד ביפו. דבורה ברון, הם גרו ביחד ביפו. נחום גוטמן ואביו, הם גרו יחד ביפו. אתה מבין? כלומר, הוא התייחס לתהליכים הציוניים, החילוניים, התרבותיים שהתרחשו בארץ. בארץ, אוקיי? מה שהמחשבות של את אחד העם הוא הכיר, אבל אנחנו מוצאים פחות אימות עם אחד העם. אבל יותר, צריך לזכור, הוא גר ביפו, במרכז ההוויה התרבותית של אז. והם היו בקשר איתו. כן.
מה
הביא
את
הרצוע
לארץ? כלומר,
הוא חלם על זה. מה שהביא את הרב קוק לארץ זה, א', הוא חלם על זה כל הזמן. זה מתור ילד להגיע לארץ. אמרתי שמשנתו, עצם הרעיון שיהיה רעיון לאומי עצום וכדומה, הוא חלם להגיע לארץ, הוא רצה לעלות לארץ לזה, וחותנו האדרת, חותנו הראשון, היה רב בירושלים, התמנה לרב ירושלים, וחותנו האדרת אמר, אתה לא תעלה לארץ כאדם פשוט, אתה תעלה לארץ כרב ראשי של איזשהו מקום. וככה התעכבה העלייה שלו לארץ, עד שבאה משלחת והזמינה את הרב קוק לעלות לארץ. זה היה חלומו כל הזמן. כן? הוא גם היה אמור לעלות בתף ריש סמך ג', אבל בשל העובדה שתף ריש סמך ג' הייתה שנת שמיטה, כן, הייתה שנת שמיטה, ואז חותנו הציע לו, אל תבוא ישר לתוך שנת שמיטה, ולכן זה נדחה לתף ריש סמך ד'.
וזה למרות שהוא התנגד לתנועה
הציונית. הוא התנגד לתנועה הציונית, אבל לא התנגד לרעיון של לבוא לציון. אל תתבלבל, כן? כלומר, הוא לא היה רב של התנועה הציונית. התנועה הציונית, הוא לא היה רב. יפו, היו בה גם ציונים, אבל יפו קודם כל הייתה זה. המושבות הראשונות קמו בלי קשר לתנועה הציונית. התנועה הציונית התלבשה על המושבות הראשונות. לא להפך. אתה מבין? המושבות הראשונות קמו בגלל רוטשילד. עוד לא הייתה תנועה ציונית. קמו בגלל השר מונטיפיורי, עוד לא הייתה תנועה ציונית, אתה מבין? אמר, אנחנו, הכל אצלנו מין סלט, אני, האמת היא שגם אני לא בקיא עד הסוף הזה, אבל מי ששינה בצורה דרמטית זה הייתה העלייה השנייה, שבאה עם הרב קוק, כן? כלומר, באותה תקופה. אבל התשתית, הייתה פה תשתית. היציאה מן החומות הייתה בלי התנועה הציונית. כפי שאמרתי, המושבות הראשונות, כל הדברים האלה, תהליכים שהתחילו עשרות שנים קודם. בסדר? אוקיי. אז אנחנו בזאת השם נתחיל, כפי שאמרתי, אם אני חוזר עוד פעם על השם הארוך של השיעור, מבוא למשנת הרב קוק בשימוש בפסקאות מספר אורות. בסדר? וזה פחות או יותר השיעור שלנו בזאת השם, נתחיל בו בפעם הבאה, ניכנס למשנה שלנו.